הגענו לדף נ"ו עמוד א', 10 שורות מלמטה, למדנו במשנה וחייב על אישתה ועל עריכתה ועל אפייתה, כלומר חייב מלכות על מנחה שהתחמצה גם על הפעולות הללו, על כל אחת מהפעולות הללו. אמר הפאפה, אם אפה למנחה שהתחמצה לו כשתיים, אחד על עריכתה ואחד על אפייתה. מעשה אפייה בעצם נחשב גם מעשה עריכה, כי האפייה היא גמר העריכה. מילה, כל אופן נחשב גם ערך. ואמרת, ולקשנו, למדנו בדף הקודם, האפייה מיוחד שהיא מעשה יחידי, והחייבים עליה בפני עצמה, משמע אפייה היא מעשה בודד בפני עצמו, חייבים עליה מלכות אחד בלבד. רק לאפייה עומד מלוקה שהד העריכו ואפרו, הד העריך חברי ויעיב לי ואפה. כלומר, הברייתא משמע שחייבים מלכות אחד, זה הוא עצמו ערך את הבצף וגם אפה אותו. במקרה הזה לא חייב על גמר העריכה שכלול במעשה אפייה, כי הוא כבר התחייב על תחילת העריכה, על העריכה עצמה. אבל במקרה שערך חברות הבצק ונתנו ואפה השני אותו, מכיוון שהאופה לא עשה את העריכה, אפשר לחייב אותו גם על גמר העריכה שכלול באפייה. תנו רבנן בחור שאחזו דם, מקזים אותו את הדם במקום שאין עושים בו מום, והם מקזים את הדם במקום שעושים בו מום, דיבר רבי מאיר. כלומר, בחור במה תאורה שאחזו דם, הוא נהיה חולה מחמת ריבוי הדם, מסוכן למות אם לא ירפו אותו. אפשר להקיז דם במקום שאין עושים בו מום, אבל אסור, לפי רבי מאיר, אסור להקיז דם במקום שעושים בו מום. למרות, אסור להטיל מום בבימת קודשים, אפילו להציל אותו ממיטה, למרות שהוא כבר בעל מום, כי הוא כבר חלה, הוא כבר נהיה חלה בגלל ריבוי הדם, אז יש לו מחלה שימות ממנו, לא יקיז אותו, אף על פי כן, אסור להטיל בו מום, זו דעת רבי מאיר. וחכמים אומרים יקיז, אף במקום שעושים בו מום, בלבד שלא ישחוט על אותו מום. כלומר, חכמים אומרים, אפשר להקיז לו דם, מכיוון שהוא כבר נחשב בעל מום, אפשר להטיל מום בבעל מום. ובלבד שלא ישחוט, אבל הכהן לא יכול לשחוט ולאכול אותו מחוץ למקדש, על סמך אותו מום שעשה בו בהקזתו. למה? גזירה השם היערים לעשות במום, גם במקרה שיכול לרפות אותו בלא זה. רק אם יהיה במום אחר, שהוא לא עשה אותו, אז יהיה מותר לשחוט אותו ולאכול אותו מחוץ למקדש. רבי שמעון אומר, אף נשחט על אותו מום. לפי רבי שמעון, הוא אומר כחכמים שמותר לתת מום בבחור שיש לו מחלה מסוכנת, כי כבר בעל מום. אבל לא סובב את הגזירה שמיירים וכו'. לכן הוא אפשר גם לשחוט ולאכול מחוץ למקדש על סמך אותו מום. רבי יהודה אומר, אפילו מת הם מקיזים לו את הדם. רבי יהודה הכי מחמיר. אפילו ימות הבכור אם לא יקיז לו, הם מקיזים לו את הדם, אפילו במקום שאין עושה בו מום. למה אפילו במקום שאין עושה בו מום? מכיוון שדם בהול על ממונו, חוששים שהכהן יהיה בהול שלא ימות הבכור, מתוך בהילותו לא יזהר במסע ובוא לקיז דם במקום שעושה בו מום. לכן גזירה לא יקיז לו אפילו במקום שאין עושה בו מום. עכשיו למדנו עם כך שנחלקו תנאים כאשר חל דבר שהתורה אסרה לעשות אותו, מום, אם יש איסור לעשות אותו שוב, להטיל מום בבעל מום, לפי חכמים מותר, לדעת רבי מאיר, רבי יהודה אסור. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, למרות שנחלקו תנאים בברייתא, אם מותר להטיל מום בבכור לאחר שכבר יש בו מום, הכל מודים במחמץ אחר מחמץ, מחמץ מנחה אחרי שמישהו כבר חימץ אותה שהוא חייב, כל מי שמסייע בחימות חייבים, הרוח אחרי שאחד חימץ את המנחה בלישה, או אפייה אחרי שכבר נערכה בחימוץ, תכתיב לא תעשה חמץ ולא תעפה חמץ. גם אפייה נכנית באיסור הכללי שלא לעשות מנחה חמץ. היא נזכר בפני עצמה, למד שחייב על כל אחד מעשה הכנת המנחה, מלכות נפרדת. ומסרס אחר מסרש, הוא חייב, תכתיב מעוף וחדוף ונתוק וקרות. מסרס בימה אחרי מסרס, אחרי שמישהו כבר סרס אותה, נניח, קרת את הביצים ועדיין היו תלויות בכיס, באחר תלש אותם. זה הדוגמה שהגמרא מביאה, שהוא חייב, תכתיב מעוף וחדוף ונתוק וקרות. אם על קורת הוא חייב, על נותק על כל שכן, כיוון שברור שיש לחייב על ניתוק כמו שחייב על קריטה, למה התורה צריכה לכתוב בפירוש גם איסור על ניתוק? למה חטוב נתוק וחרוט? אלא להביא נותק אחר קורת שהוא חייב, לרבות את הנותק את הביצים אחרי שאדם כבר קורד אותם, שהוא חייב, למרות שבהמה כבר מסורסת. לא נחלקו כל מה שנחלקו את התנאים במה שאמרנו, אלא במטיל מום בבעל מום, שרב מאיר אומר כל מום לא יהיה, כלומר, בכל מקרה למדנו לגבי מחמץ אחר מחמץ שהוא חייב, ולמדנו מסרס אחר מסרס שהוא חייב. כל מה שלמדנו שנחלקו זה רק מטיל מום בבעל מום. רבי מאיר אומר, כל מום לא יהיה בו, כל משמע אסור להטיל מום אפילו מכבר בעל מום. ורבנן סברי, תמים יהיה לרצון, כלומר, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו, זה תחילת הפסוק. כל מום לא יהיה בו, נאמר רק בקורבן תמים שהוא ראוי להקרב לרצון, לא בבעל מום. שלא ראוי להקרבה, כל מה שאמרנו זה רק בפעימה תמימה. כלומר, האיסור בבעל מום זה בימה תמימה. אם הוא כבר בעל מום, אז אפשר להטיל בו מום. ואומר, נמי אקטיב תמים יהיה לרצון. משמע, הטלת מום זה רק בקומן תמים. מהו למיעוטי בעל מום מעיקר. כלומר, זה בא למעט בימה שהיה בו מום מתחילה, כלומר שנולדה בעל מום. מכיוון שמעולם הבימה לא הייתה רויה לקורבן, מותר להטיל בו מום גם לדעת רבי מאיר. בעל מום מעיקר, דיק לבעל מום, אם זה בעל מום מעיקר, הרי הוא כמו עץ דקל בעלמה. לא חלב בכלל קדושת הגוף. אלא למיעוט פסולי המוקדשים לאחר פדיונה. פסולי המוקדשים, בהמה שהוקדשה לקורבן, נפל במום קבוע שפוסל אותו מהקרבה, נפדית ויוצאת לחולין. בכסף הפדיון קונים במקומה בהמה אחרת לקורבן. אבל לא יוצאת לחולין לגמרי, אלא עדיין נוהגים בו איסורים מסוימים. אז פה הגמרא אומרת שדעת רבי מאיר, תמיד יהיו לרצון, משמע במעט בהמה הזו, שמותר להטיל במום. כלומר, פסולי המוקדשים לאחר פדיונם. סל כדעת החמינה, הועיל ואסירי בגזעה ועבודה. היה אפשר לחשוב מכם שאסורים בגזעה ועבודה במונה מליצרי. מכיוון שאסורים בפסולי המוקדשים בגזעה ועבודה, אז אולי גם אסור להטיל מום, כמה שמלן, לכן אומרת התורה, תמים יהיו לו רצון, אין איסור להטיל בהם מום. אבל קודם שנפדו, אף שהם בעלי מומים, לפי רבי מאיר אסור. אסור להטיל בהם מום. ורבנן, מה חכמים יגידו, אז אינם יכתיב, כל מום לא יהיה בו. ההוא יבוא לקנתניה, כל מום לא יהיה בו, אין אלא שלא יהיה בו מום. לא יטיל בו מום בידיים, מניין שלא יגרום לו על ידי אחרים, שלא יניח בצק או דבלה, תמר מיובש, על גבי האוזן של הבהמה, שיבוא הכלב יתלנו וככה ינשוך אותו ויעשה אותו מום. כלומר, סוג של מום בגרמה, תמוד אמר כל מום. אמר מום ואמר כל מום, כלומר, אפילו לגרום לו מום. אמר ביאם, יניח שעור על גבי העיסה והלך וישב לו ונתחמצה מלאה, חייב עליה, כמו מעשה שבת. כלומר, אם יניח שעור על גבי העיסה שמנחה והלך וישב לו ונתחמצה העיסה מלאה, הוא לא עשה את זה בידיים, חייב עליה כפי שחייב מעשה שבת. כלומר, אף שהוא לא החמיץ את העיסה בידיים, לא נתחמצה בשעה שיניח עליה את השעור, נתחמצה מלאה כשהשעור שהה עליה, בכל מקרה הוא חייב, כי הוא נחשב שעשה מעשה להחמיצה, כיוון שעשה פעולה שהתחילה תהליך החימוץ. כמו שחייב על מעשה שבת, באופנים מסוימים, כפי שעוד מעט נראה, מניח בשר לגבי גחלים, והוא נצלה מאליו, הרי בהנחה הראשונה הוא לא נצלה, אף על פי כן הוא חייב בשבת. ומעשה שבת אומר גם מקאי גב למיר, חייב אם זה נכון במעשה שבת, ואמר רבא בר בר חנה, אם מעשה שבת אמר ביוחנן, נניח בשר לגבי גחלים בשבת, אם ייפך בו, כדי שיצלם משני צדיו, חייב משום לחץ לה, לא ייפך בו, פטור. הרי לא חייב רק לעצם ההנחה. אם הוא לא מהפך, הוא לא חייב. אמר רבא, מה חייב נעמדי כמה? גם מה שהתכוונתי לגבי מניח שעור, לגבי מנחה, הכוונה כי מעשה צלמי של שבת שהופך את הבשר. כלומר, כמו ששם חייב להנחת הבשר על גחלים והפיכתו עליהם, למרות שפעולתו רק תחילת התהליך הצליעה בכל צד של הבשר. נכון, צריך להפך, אבל עדיין זה תחילה, הוא לא צלה את כל הבשר. מניח הצליעה נעשית אחר כך, כך גם במנחה, הוא חייב על הנחת שעור על העיסה שמתחילה את התהליך החימוץ, למרות שהחימוץ נעשה אחר כך. כלומר, זה עניין של מהותי פה, למרות שהוא עושה משהו שמתחיל את התהליך, הוא חייב, אבל זה למרות שהתהליך קורה אחר כך, בשבת זה אומר שצריך להפך אותו כדי שיהיה תחילת התהליך. אבל בשעור זה לא ככה, גם במניח שעור לבין מניחה, הוא חייב במקרה דומה של שבת, אבל לא חייב להפוך את זה. גוף אמר רבא בר ברכן אמר ביוחנן, הניח בשר לגבי גחלים, אם ייפך בו חייב, לא ייפך בו, פטור היחידה, ממה מדובר? אילי מה, די לא ייפך בי, לא בשי, שלא היה הופך את הבשר, לא היה מתבשל, לא היה נצלה, פשיטה, ברור שהוא פטור, כשלא הופך את הבשר, הרי הבשר לא נצלה, אלא די לא מהפך בי נעמה, אבל בשי, אם לא היה מהפך בו, לכאורה הוא עדיין היה מתבשל, אז למה הוא לא חייב? אמר לו הוא מחייב, הרי בפועל הוא נצלה, הוא יהיה חייב, לא צריך, די לא ייפך בי, הב בשי מצד אחד כמאכל בן דרוסאי. הכוונה ככה, אם לא היה הופך את הבשר, מתבשל מצד אחד כשהוא מאכל בן דרוסאי, וכי מהפך בי, כשהוא הופך אותו בשי משני צדדים כמאכל בן דרוסאי, וכמה שמונן, כל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי, לא כלום, אם זה רק מצד אחד כמאכל בן דרוסאי, שזה אכילה בשעת הדחק, כלומר דבר שראוי לאכול אותו רק בשעת הדחק, וזה רק מצד אחד, זה לא נקרא כלום להתחייב עליה, עד שיתבשל משני צדדיו כשהוא מאכל בן דרוסאי. עוד מעט כמאמר רב, אם נצלה בו כגורגרת מצד אחד, מקום אחד חייב. מה הכוונה אם נצלה בו בבשר כגורגרת מצד אחד במקום אחד צליעה גמורה חייב? כלומר, אם נצלה בבשר בצד אחד צליעה גמורה, יהיה חייב. אמר לרבינה לרבשי, רק צלה בגורגרת צליעה גמורה במקום אחד, אם בשניים ושלושה מקומות לא, אז רק במקום אחד ועל צירופם יחד לא, והתנן הקודח כלשהו, אדם קודח בשבת חור כלשהו, חייב משום מלאכת בונה. איך ידע, מי יהיה במקום אחד כלשהו, למה זה? אם זה הוא קודח חור במקום אחד בלבד, אז קשה, חור כלשהו, למה הוא ראוי לשמש? הוא לא ראוי לכלום, אין לו תחייב עליו, כי אין חייב על מלאכה, מתחייבים בשבת, רק מלאכה שיש בו חשיבות, אלא בשניים או שלושה מקומות, אחד זה לצירוף, אז גם כאשר השיעור מצורף משניים או שלושה מקומות, נחשב שיעור, וחייב, אותו דבר גם צולק, כל צורקו, אומרת מה לא, לעולם במקום אחד, מדובר בקודח חור במקום אחד, דחזו לקחת דקליד הראוי להכניס בו שן של מפתח, ראשו חד, ובעצם מכניס את השן לתוך החור, הקטן לפתוח ונעול את התיבה. דבר שטעון שיעור, אין השיעור מצטרף כאשר מפוזר בשניים או שלושה מקומות. וכדי אמרי המרבה, אפילו בשניים או שלושה מקומות, אפשר להגיד, אם כגורגרת שצלה כל צורגה, מפוזר בשניים או שלושה מקומות, גם חייב הצליעה אתה. כלומר, העמדה הראשונה, שאם אנחנו, אם הדבר צריך להיות צלוי כל צורכו, אם זה בשניים או שלושה מקומות, ורק בצירוף המקומות הללו, הוא נהיה צלוי כל צורכו, באמת זה לא חייב. אבל היא כדאמרי אמרה אפילו בשניים שלושה מקומות, אפילו כגורד שצלה כלות צורכו מפוזרת על פני שניים שלושה מקומות, חייב על צליעתה בשבת, כי מצטרפים יחד לכשיעור. אמר לרבינה לרבה שאף אינה מתענינה, הקודח כלשהו חייב, יחידה מילה במקום אחד כלשהו, למה איך זה אליו, שבשניים שלושה מקומות, איך זה לצירוף? לפי האי כדאמרי זה, מביאים ראיה מקודחו, שזה חזה לצירוף, מה אתה אומר? לא, לעולם במקום אחד, החזו לקחת דאקליד. לכן אין ראיה מקודי החור, כשם שאגיד ראוי להכניס בו שן שן מפתח. בכל מקרה, יש פה שתי לישנות לגבי, אמרנו, אם נצלה צד, בצד אחד כל צורכו, האם זה צריך להיות רק מצד אחד במקום אחד, או אם זה שניים, שלושה מקומות, זה נהיה קציעה כל צורכו, האם המקומות הללו מצטרפים או לא. הגענו כבר לעומק נ"ז עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.